אז ערב טוב, אנחנו באורות התורה, פרק ט', אות ד'. קצת ארוך, בעזרת השם, מקווה שהדברים יתבררו. די מחובר הדברים, מחוברים. בוא נראה. כפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהיריהן. ככל שההלכה תהיה יותר מבוררת, יותר ברורה, אין שמחה כהתרת הספקות. כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהיריהן. מזהיריהן, הכוונה היא לומדי ההלכות. יש בעלי ההלכות נקראות הזרות. עשה ולא תעשה. עושיהן זה העשה, ומזהיריהן זה הלא תעשה. זאת אומרת, ככל שההלכה יותר מבוררת, כך מי שלומד אותה ומי שעושה אותה, שמח יותר. מי שנמנע מלא תעשה ועושה את העשה ולומד על זה, זה משמח אותו. וחסרון ברורן, וידיעה ברורה ודבקה בנפש, כשאין מספיק ברור, שההלכות לא מספיק מבוארות, לא מספיק ברורות, אין ידיעה מספיק ברורה ודבקה בנפש, זה נשמע משהו לא מספיק מואר, לא מספיק שייך, לא מספיק ברור, יש איזה חסרון של הבנה ודבקות. אז זה מביא להרגשה הכבדה, מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות. מכביד. למה מכביד? כי לא מספיק ברור ולא מספיק מאיר ולא מספיק משמח. איך? יש משל של בעלי המוסר. משל לאדם ששלח לסבל להביא לו את החבילה מהרכבת. הלך הסבל, הביא לו את החבילה ושם אותו בחדר, והוא בא אליו ורוצה את שכרו. מוציא אותו אדם כמה מטבעות ונותן לסבל, מסתכל עליו הסבל, אומר, מה? זה מה שאתה נותן לי? אומר, מה סחבת? אומר לו, מה? תיבה כזאת גדולה וכבדה, בקושי סחבתי אותה. אז אומר לו, זה לא שלי. שלי זה היה תיבה קטנה. וקלה. ולא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. זאת אומרת, כשאדם שמח וזה מתחבר לו, מתיישב לו על הנפש, זה קל לו. הוא נהנה מזה. זה טוב לו. וכשהוא לא, זה לא מתיישב לו על הנפש, ולא ברור, זה יכול להכביד. זה יכול להיות כבד. ואז יש הגיעה. מתאמצים, זה כבד, זה קשה. זה מכביד, ואז יכול להיות גם, ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה. אולי לא עשינו בדיוק, חרדת רפיון. הרב מדבר הרבה פעמים על היראה שמביאה לידי רפיון. היראה הזרה. שהאדם מפחד, מכיוון שהוא לא מספיק מחובר לדברים. ואז הוא מפחד. והפחד הזה מביא לידי רפיון, כי כמה אתה יכול להיות בלחץ, במתח. בסוף אתה זורק את הכל. היום פגשתי בחור, שהוא היה לו הרבה עומס, הוא לומד בישיבה, והעמיסו, וזה לא התחבר אליו, ולא התקשר אליו. והוא החליט לפני כמה ימים, הוא מזרוק את הכל. זהו, זה היה קשה מדי. זהו, אז הוא מרד. זאת אומרת, אם האדם מבין מה הוא לומר, מבין מה הוא עושה, הוא מבין שכשהוא מתפלל, אז הוא מקיים את כל העולמות, אז נפשו מתעוררת ומחזק את נפשו, את נשמתו, מקבלת מזון, מקבלת אור, וכשהוא מניח תפילין, אז הוא חוקק במוחו ובליבו את אותיות התורה, את יציאת מצרים, את מציאות השם יתברך, וכל המציאות שלו מתרוממת וכל העולם מתרומם איתו. ולפחות הוא מבין, לפחות, אז הוא לא מבין אולי ברמה הזאת, אבל הוא מבין שזה, שהדברים הם מייצרים ובוראים וחיים וקיימים, אז הוא שמח איתו, זה טוב לו. אבל כשהדברים לא מספיק גיורים, והוא כל הזמן עסוק במקום ולשמוח בתפילין, הוא עסוק האם התפילין הן מספיק שחורות ומספיק ישרות ומהודקות מספיק, ובדיוק יש שבע, ואולי לא שם במקום המדויק של התפילין, אולי זה זז לו קצת, ואולי זה רעה חולה. ואז בסוף הוא ימים שלמים לא מניח תפילין. כי זה כבד לו, וזה קשה לו, וזה נורא והיום. וזה יכול להביא לחרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה. ולכן צריך לדעת את ההלכות, צריך להבין אותן, לברר אותן. כשאדם עושה משהו, שידע מה הוא עושה. שיבין מה הוא עושה, ושידע את הפרטים של זה. הוא לא יפחד. הוא לא יחשוש שאולי הוא לא עושה בסדר, אולי הוא לא שם במקום וכו'.
זה חמי שלא יודעת הלכה, הוא יותר מחמיר.
כן, כן. יש הרבה דברים כאלה. תמיד מספרים בעלי תשובה, שאמרו להם שצריך לשמור שבת. אז הם לא ידעו מה נעשה. השבת ראשונה, הם פשוט ישבו בבית ולא עשו כלום, נכנסו מתחת לשמיכה ולא עשו כלום, פחדו לזוז. זה כמובן, זה לא שבת, אבל הם לא ידעו. שמעתי, ישב איתי מישהו, אז סיפר לי שהוא התחיל תהליך של חזרה בתשובה, אז עבד באפריקה. והוא עבד באיזה מקום מבודד בעניין של יהלומים. ואז היה לו אוטו מלא מזון, והוא נסע שם באפריקה, ופתאום הוא שמע באיזה תחנת רדיו באנגלית, בכלל הוא לא ידע עברית, הוא לא ידע בכלל, בקושי ידע שהוא יהודי, הוא רק ידע שהוא רוצה לחזור, שהוא רוצה להתקרב. הוא שמע שאחד האנשים אומר שמה שלכל היהודים יהיה חג שמח, חג פסח שמח. אז הוא נבהל, הוא אמר, אוי, עכשיו פסח, אז הוא שבועיים אכל רק עוף ותפוחי אדמה. עכשיו איזה, לא אוף, הוא אכל בשר ותפוחי אדמה. עכשיו איזה בשר הוא אכל? לא היה לו, אז הוא קנה מהמקומים, כן? אז מה יצא? שהוא במקום, לא רק שהוא לא, הוא אכל בעצם טרפות, נבלות וטרפות, אבל הוא חשב שזה פסח והוא סבל. אסור לאכול אדמה, אסור, הוא מותר פסח, לא אכלו. אז אם כן, באמת הבירור והחיתוך של הדברים, ההבנה המבוררת של כל הפרטים ואיפה הם יושבים והמהלכים שלהם בנפש והתפיסה של מה עושה מצווה, מה עושה עבירה, זה מקל על האדם, זה נותן לו הרבה יותר לעשות, לשמח את הדברים, לחיות אותם, להתחבר. זה לא משהו מבחוץ שיושב על האדם ומכביד עליו וסותם אותו ויוצר אותו ומפריע לו כל הזמן, והוא לא יכול לזוז כי קבלו את ידיו עם כל מיני דברים שונים ומשונים ומזרים.
העולם
ההלכתי העולם ההלכתי הוא לא עולם פשוט, ולכן יש לנו כלים. יש לנו היום, יש המון ספרי קיצורים שאפשר ללמוד בהם ולקרוא. יש מפתחות ותוכן והכל מסודר, אתה רק פותח וקורא. ויש המון אנשים לשאול. אפשר לשאול, אפשר לברר. לא צריך ללכת עם מהלך של דברים לא ברורים ולא סגורים. זה השמחה של הבירור. עכשיו אומר חלילה, למעשה של תורה חלילה. אמנם, לבעל דעה רחבה, אין הדיוק הרחב מעיק כלל. ככל שהאדם יהיה לו דעה יותר רחבה, כך הדיוק יהיה לו יותר נעים. אנחנו חושבים להפך הרבה פעמים. הרבה פעמים אנשים חושבים שככל שאדם יותר גדול, כך פחות הוא מתעסק בפרטים. אבל קראנו הרבה פעמים שבתורה זה הפוך. ככל שהאדם יותר גדול, כך הפרטים היותר קטנים מדבר אליו. שיעקב חזר על פחים קטנים. צדיקים, הדברים הקטנים חביבים להם כמו הדברים הגדולים. וכתוב, במקום שבו אתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עם ותנותו. ככל שהקדוש ברוך הוא אתה יודע יותר את הגודל שלו, כך אנחנו רואים גם את ההתייחסות שלו לכל פרט אחר. האדם הגדול, זה אמר לי מישהו, שהאדם הגדול נמדד בפרטים הקטנים. אז זה, ככל שהדעה יותר רחבה, ככה דיוק לא מעיק, ככה יותר נעים לו הפרטים. הוא מבין את ההקשר שלהם, הוא מבין את החיבור שלהם, מבין ממה זה נובע. הוא יודע להתאים אותם לעניין הגדול. זה מדבר אליו. אז הוא אומר, אמנם לבעל דעה רחבה אין הדיוק הרחב מאי כלל, ועד רבה הדייקנות היא תולדת השלמה, דווקא נותן מעשה יותר שלם. למשל, למה הדבר דומה? האדם שכותב, אפשר להגיד סופר סתם, בקודש או בחול, גרפיקאי. אדם שזה, שהוא לא מבין את כל העניין של הכתיבה ושל הפרטים, אז הוא כותב וקשה לו, מה, כל קוץ וכל טאג וכל דקדוק וכל איך זה נקרא, ליטוש ואיזה איתור או משהו, הכל, הוא אומר, זה מכביד עליו. אפשר לכתוב, למה צריך את כל מה שמסביב? אני זוכר שראיתי מזוזה, היינו בודקים מזוזות קריאת שמונה והשבילה שם, אז פתאום היינו באים לאנשים ואומרים, בואו נבדוק את המזוזות. אז מזוזה אחת, פתחנו מזוזה אחת, הייתה כתובה כמו שילד כותב א' ב', מישהו ישב וכתב בכתב, כתב עברי את מה שכתוב שם במזוזה. כמובן שזה פסול, יש הרבה מאוד דקדוקים שצריכים להיות בכתיבה. עכשיו, מי שחשב, מי שקנה את זה, מי שראה את זה, מה הוא חשב? אז אם שנה זה כתוב, צריך לכתוב זה כתוב. אבל מי שיש לו דעה רחבה יותר, מי שהוא אדם שרואה את הדברים בצורה יותר שלמה, אז הוא יודע שיש תגים ויש אותיות, והתגים הם פתרים לאותיות, ויש בהם עניינים מאוד עמוקים, ויש אותיות שעטנז גץ, שיש בהם שלוש תגים לכל אחד, כי זה האותיות היותר רחוקות, ולעומת זאת האותיות הבאג, יש אותיות שיש עליהם תג אחד, שהם אותיות שגם צריכות חיזוק, אבל פחות, ויש אותיות יותר מרכזיות שלהם, הם בכלל תג. והיהוד היא צריכה להיות ככה, מכיוון שיש בה, שיש בה את הסמל השרה, שזה האות, שזה הנקודה הראשונה, וככה כל אות, ויש בזה, מבין שזה עולם ומלואו. אז הוא בשמחה כותב כל תג ומדקדק ומחבר ומסדר ומארגן כל, או להבדיל בהקודש ובנחול, גרפיקאי מוכשר שמבין שאין האדם רואה כל איתור וכל זווית וכל איזה ליפוף של קו, אז הוא גם כן מקפיד על כל דבר, וכשבא אותו בור ומסתכל על התמונה אומר איזה יופי, ומה זה הקשקוש פה? אז הוא כועס עליו, מה אתה לא מבין באומנות? אז זה... זאת אומרת, כן, בקודש כמובן שהדברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר יסודיים, אין סוף עניין. אז אם כן, ככל שהאדם הוא יותר שלם, יותר בעל דעה רחבה, אז הוא יותר מדייק. הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. האדם שיותר מבין עברית יותר מדקדק בלשון העברית. מה זאת אדם שפחות מבין עברית הוא פחות מדקדק. אני זוכר שהייתי איזה שבת שמחה משפחתית במלון, והיו שם אורחים, ובעל הקורא היה דובר אנגלית, אבל הוא היה, הוא לא ידע עברית כל כך טוב, והוא קרא, אז הוא קרא את הפרשה, הוא קרא מה שכתוב, אבל לפעמים לא היה קשר בין מה שהוא קרא למה ש... למובן של הדברים, כי הוא לא ממש הבין את מה שהוא קורא, או שהוא הבין את זה ותרגם את זה לאנגלית, אני לא בדיוק יודע, לא בחנתי אותו. אני עד היום זוכר את האו דו דו, או בן דו דו, יגאלנו. מהדהד לי הדו דו שלו. יש פסוק, או דו דו, או בן דו דו, יגאלנו. או דו דו, או בן דו דו, יגאלנו. זה נשמע כמו שיר. אז אצלו זה בסדר, אמרתי מה שכתוב, אבל מי שקצת יותר מבין, אז הוא יודע שהוא לא אמר מה שכתוב, הוא אמר איזה משהו קרוב, זה היה מסביב, דומה.
אני פה אומר גם ש... אבל המשל של הדייקנים שדקדוק הלשון זה, אני בא להגיד שלפי הרמה... לא אם מי שיודע לשון הוא מדבר טוב, אלא זה פשוט, אבל למי חשוב לדקדק בלשון? למישהו שהוא ברמה
אינטלקטואלית. כן, נכון, זה ידוע שככל שהאדם יש לו יותר ידע באקדמיה, יש מחקרים כאלה שככל שהאדם יש לו יותר ידע, ככה השפה שלו יותר מדוקדקת, יותר מדויקת ועשירה, והוא אומר את הדברים בצורה יותר מלאה ומדויקת. לעומת זאת, האנשים שיש להם פחות ידע, אז הם מדברים בקודים, בסלנגים, הם באמת מבליעים, הם מדברים, יש להם, נכון. והדייקנות של הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. ולפי ערך רום המושג וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, ככל שהאדם משיג יותר את הגובה, את הרום, לפי ערך רום המושג, ככל שהאדם משיג יותר את הרום של הדברים ואת הטהרה של היסוד הפנימי שבתורה, בתורת אמת, אז ככל שאדם יותר מעריך ומרים ומשיג ומבין את הטהרה של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי הפרטים, בפרטי המעשים המסתעפים משורשו. אז ככה הוא מבין יותר את הפרטים, איך הם מסתעפים מהשורשים. וכך הוא יותר מדקדק בפרטים. כי האדם שרואה את הגודל העצום של המקור התורני, האדם הזה הוא מבין כמה חשיבות של כל פרט ופרט. זה היום מאוד ברור. כך מחשב. תן אותו לאדם שלא מבין בזה הרבה. תגיד לו, תפתח, תסדר משהו, תחזיר בחזרה. הוא יאבד ברגים, הוא יכניס חוטים למקום הלא נכון, הוא יעשה שם בלגן שלם. כי מי שלא מבין, הוא לא מבין, כל חוט חייב להיות מחובר בזאת למקום שלו, כל בורג חייב להיות במקום שלו, כל הלחמה חייבת להיות מדויקת ממקום למקום. אם דבר אחד הכי קטן זה, אז זה לא יעבוד, שתהיה יעבוד. ולעומת זאת אדם שמבין שהוא יודע את העניין הגדול בזה, אז הוא יקפיד, הוא ידקדק, הוא בדיוק ישים לב שכל דבר יהיה ממש ממש במקום שלו. ואם זה בחומר, ככה הכל בחומר, ברוח ובעניין הרוחני. אז ועכשיו הרב מוסיף פה עוד דבר. חוץ מזה שככל שהאדם מעריך יותר ומשיג יותר את הרום ואת הטהרה של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך הדקדוק יותר ברור לו, כך הוא מדקדק יותר לפרטי המעשים. חוץ מזה הוא גם יכול לזכור בסקירה עליונה אשר למבין ולמרגיש שהם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. הוא גם יכול לזכור את זה בסקירה אחת רחבה. זה דבר נפלא, זה דבר מאוד מאוד מיוחד שיש בתורה. לראות, שאפשר לראות את התוכנית האלוקית שחודרת, מפלשת את כל המהלכים כולם ואת כל הפרטים כולם והופכת אותם ליחידה אחת. והכל נזכר בסקירה רחבה. דיברנו על זה הרבה פעמים, שככל שאדם יותר, אם אני רוצה להסביר לכם איך להגיע מפה לתחנה מרכזית, אז תיסה 10 מטר ישר, אחר כך תיסה 3 מטר ימינה, תראה בית בפינה בקצה, ואז תראה כיכר ותסתובב ותיסה שמאלה, ואחר כך יש כביש רחב יותר עם סדרה באמצע, שם אתה לוקח ימינה, ואז אתה עבד. זה תיאור של הרבה זמן והרבה פרטים, המון המון פרטים. האם יש דרך יותר פשוטה? יש ווייז, מה ווייז עושה? זה לוויין, אני אשים אותך למעלה, וב-20 שניות, בשנייה אחת, אתה תן מבט ותראה את כל הדרך. כדי לזכור אותה, צריך עוד קצת, אבל לא צריך להסביר לך כלום. פשוט אשים אותך למעלה, והנה אתה רואה, הנה זה תחנה מרכזית, זה הישיבה, הנה תראה את הדרך. זה בסקירה עליונה. ואז כל הפרטים הופכים להיות חלק מסקירה אחת. זה לא עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא זה. עכשיו, דיברנו על זה הרבה פעמים, שכשאדם הוא נמצא למטה, ואומרים לו, תתאר מה אתה רואה מסביבך, אז הוא רואה בית ועוד בית ועץ וגדר וכביש ומנורה, נורת רחוב וכו'. אבל כשמראים אותו יותר למעלה, אומרים לו, תתאר מה אתה רואה, אני רואה עיר. ויותר למעלה אני רואה את מדינת ישראל, ויותר למעלה אני רואה את כדור הארץ. כשאדם מסתכל מהחלל הוא רואה את כל כדור הארץ בתור כדור אחד, יחידה אחת. והוא כבר עכשיו, זה נכון מבחינת ראייה אנושי. ואם האדם יש לו גם את הכוח הראייה האלוקי, אז כמו שאמרנו, שגם מלמעלה למעלה הוא רואה איך הרב קרא לזה, כמו העית מעופו שרואה כל נקודה למטה, כל נקודה קטנה למטה, ככה האדם גם כשהוא נמצא למעלה הוא רואה כל נקודה קטנה, והוא רואה בדיוק למה היא צריכה להיות במקום הזה ומה הערך הגדול שלה במקום שנמצאת בו וכמה היא חשובה. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה, שלפני שאנשים הכירו את חוקי הטבע, אז לא הייתה להם בעיה להוריד יערות. לא הייתה להם בעיה, לפני שהם הבינו את האקלים האנושי, את כל הנושא של מזג האוויר והשפעות האקלימיות וכו', אז הם לא היה להם שום בעיה להוריד יער, למחוק ג'ונגל, לא הייתה להם. היום כשמתחילים להבין כמה הבריאה היא מאורגנת תכנון נפלא, וכל דבר חשוב לכל דבר, כל עץ וכל צמח חשוב לסביבה שלה. היום כבר יש סביבה ירוקה, ותוכניות עולמיות וגלובליות וכו', ושמירה על הטבע, ושמורת טבע. כל שאדם יודע יותר ומבין יותר, כך מבין יותר את העניין של הפרטים למקום שלהם בסדר גודל הכללי. זה בכל דבר כך. ולכן, אז האדם שהוא יותר עולה, אז הוא יותר, כולם נזכרים, הוא יותר מבין ומרגיש, וכולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוקית, ורוממות חוקיה ומשפטיה בעיקר ערך תכליתם, מטשטשי. אם חסר הדיוק המעשי, אז הדברים הגדולים מטשטשי. זה מבהיל. זאת אומרת, אפשר להגיד מה, כל הפרטים, אפשר לעשות בלי הפרטים, אפשר לעשות עם הפרטים. אומר הרב, אם חסר פרטים, אז הערך הגדול מטשטש. כי מה יוצר את הכלל? הפרטים. הזרמים שבאים מכל פרט, הם יוצרים את הנחל הגדול, את הנהר הגדול. וכל הנחלים זורמים על הים. זה מה שיוצר את הים. אז הכוח של התורה כולה באה מכל האותיות שלה. אם חס ושלום חסר אות אחת, ספר התורה הוא פסול. זה מטושטש, אין לו את האור הגדול שלו. מאוד מאוד חשוב שכל הפרטים יהיו ברמה הנכונה שלהם, ברמה הגבוהה שלהם, ויהיה דיוק מעשי בצורה אמיתית. כולם יודעים, אנחנו מתקרבים לראש השנה, בעזרת השם נתקע בשופר. אדם יכול לתקוע בשופר במאה תקיעות, אבל אם הוא הוריד פרט אחד, פרט אחד, בוא נאמר שבשופר היה חור קטן בחלק התחתון שלו, שהוא משנה את הצליל, הוא פשוט סתם אותו עם משהו שמשנה את הצליל של השופר. סתם אותו עם משהו, עם איזה חומר, דבק או משהו. הכל פסול. הכל פסול. מה זה פרט קטן? יש שופר, יש תוקע, יש תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, יש ברכות, יש אנשים טליתות, יש הכל. היה חור קטן, הוא שם שם דבק. הכל פסול. אין כלום. ככה זה בעוד המון פרטים. ככה זה בכל התורה כולה. מזוזה שתוריד לה רגל אחת של יוד קטנה, פסולה. לא יעזור כלום. יש הכל, וזה פסול. ובעולם היותר מקודש של המקדש, אפילו מחשבה קטנה פסול, דיברנו על זה. קח שור ענק, תביא אותו לבית המקדש, תשרת אותו, תעשה הכל הכל, והכהן יחשוב מחשבה, או שהבעלים יחשבו מחשבה לאכול אותו אחרי שלושה ימים.
גם את כל דרך אני אדם. גם את גיאות יש שם מחשבה פותרת.
אני חושב להתלמד.
חצי תקיעה יהיה לפה, חצי תקיעה לפה, אז לא עדה לא
אחרי. אז אם כן, הדקדוק הוא ודאי שהוא חשוב מאוד, ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוקית ורמות חוקיה ומשפטיה בעיקר ערך תכליתה מתשתשת, ואין שיעור להפסד המצמח מזה לכל מסעת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. זה מדהים. זאת אומרת, זה פשוט הורס. אין שיעור להפסד המצמח מזה, חס ושלום, שאדם זרזל בפרטים. ועל כן זאתי החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה, בליבון הלכה שתהיה מחוברת כסמלה זה ביטוי הלכתי, שהוא מדבר על סמלה, על כל אבדת אחיך, והסמלה הזו שאפשר, שהבעלים יודעים בדיוק שהם שלהם, בסימנים, או הופרסו הסמלה, זה גם כן בפרשת השבוע שעברה, כי תצא שם, הופרסו הסמלה לפני זקניים, מחוברת כסמלה שרואים עליה, שהייתה באמת ראויה, אז זה מחוברת כסמלה. אז צריך ללבן את ההלכה שתהיה מחוברת כסמלה, שיהיה ברור. ולימוד הדיוקים ברחבתם יהיה מתוך עונג ומשכל העליון בשמחתו. הכל יהיה בתענוג ובשמחה. וזהו תנאי נכבד בעסק התורה לשמה, וממחה דברים שהתורה נקנית בהם בשמחה, בטהרה, שהיא ודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. עכשיו הוא סגר את מה שהוא התחיל. הוא התחיל, כפי מה שההלכות הן מבוארות, כך הן מסמכות. הוא סיים שקניין תורה זה בשמחה. שזה מתוך המדע נוצרת שמחה. מתוך השמחה אפשר להגיע לידיעה פרועה ומחוברת. בואו נראה עוד מאמר שהוא מקרב את אותו דבר בקובץ א'. ויש כמה, בואו נראה, נציץ רגע בתפרש סמך, עוד תפרש סמך, דף קוף פא. תסתכלו באמצע שמה, אפשר לקרוא את הכל, אתם רוצים לקרוא, בוא נקרא את זה מהר. בשפע רוח הקודש מרגישים איך רוח החיים האלוקיים נור חיי העולמים הולך בכל הליכות החיים, בכל הרצונות, בכל העולמות, בכל המחשבות, בכל העמים, בכל הבריאות, בכל הלכותיה של תורה ומצוותיה המעשיות השכליות והרגשיות, ובכל התולדות היוצאות מהן, ובכל הדמיונות וההתפעלויות הנפשיות המתיילדות על ידן. אז רואים איך הרוח החיים האלוקים, אורחי העולם, הולך בכל הליכות החיים, בכל הרצון, בכל התולדות של ההלכות של תורה, מצוותיה המעשיות, הכל, 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 הכל הולך בפנים. מכירים על ידי הופעה זו העליונה הרבה מן השכל המצומצם את יקרתה של קדושה ואמונה של עשיית כל דבר לשם שמיים, ומרגישים איך החיים הרוחניים המחיים ומועדדים מתפשטים משמותיו הקדושים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לכל התורה כולה, לכל אותיותיה ולכל נשמה פרטית מישראל ולכל העולם כולו על ידי השלמתן. זה איך דקדוקי מצוות, הכל מתלבש בהכל, רואים איך רוח החיים מתפשט בהכל והולך בהכל. תסתכלו רגע בעוד תפרש י' ב', תפרש י' ב', הרבה דברים מדקדוקי תורה נראים מיותרים ודומים למסע על הבריאות, מפני שאינם מכירים את גודל כוחו של הרע שבאדם ובעולם, ואינם יודעים כמה עצות, סייגים ותחבולות צריכים בני אדם איך למלט ממנו, בין מהרע הרוחני בין מהרע המעשה. זה מבהיל מה שהוא אומר. אנשים נראים להם שדקדוקי תורה מיותרים. למה? כי הם לא מבינים כמה הרע בעולם צריך לטפל בו, כמה צריך פרטים בשביל שהוא יקבל את המענה שלו. ותשימו לב, דיברנו, וזה נראה את מה שהתחלנו. אנחנו עומדים כל היום ומתפעלים בראש שנה. ואומרים ככה ואומרים ככה, וביום כיפור יש גם תוספת של תפילת נעילה, ותוקים ומלכויות וזכרונות ושופרות. ואפשר להגיד, למה צריך כל כך הרבה? בסדר, התפעלנו פעם אחת, פעמיים. ביום כיפור אנחנו אומרים תחנון, יודגים, אנחנו אומרים את כל השמנו בגלנו, ואת כל על חטא שחטאנו. כל תפילה פעמיים, בתפילה ובחזרת השעץ, הם ננחה לפני המון פעמים. למה צריך כל כך הרבה? אומר לך הרב, לא יודעים כמה גודל כוחו של הרע שבאדם ובעולם. לא יודעים כמה עצות, סייגים ותחבולות צריכים כדי להימלט ממנו. צריכים עבודה קשה. יש לו הרבה פרטים. יש לו הרבה, הוא אוחז, הוא תופס, צריך להשתחרר ממנו. צריך לעבוד קשה. וגם יותר מזה, זאת אומרת, הרב מדבר על הכוח הרע בעולם, תסתכלו בתף ראש יוד א', ואז הוא כותב על הטוב, ועוד לפני. הוא כותב, צריך האדם להתעשר בפרטים תחילה, כדי שיוכל ליתן לרוחו חופש והרחבה לסקירות כלליות, שזהו כל עונג רוח האדם, השואף לרחובות הנהר של הבינה העליונה. אחר שבא למדרגה הוגנת של רכישת פרטים, אז הולך הרוח ויוצר לערכים כלליים שהם הולכים ומתנסים מעל כל הפרטים. אז מה קורה פה? זה מדהים. הפרטים הרבים הם בונים את הכללים, הם יוצרים את היכולת להסתכל בראייה כללית, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, ואז רואים תמונה גדולה יותר. והתמונה הגדולה יותר, מה היא עושה? היא נותנת לפרטים את האור, היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את החיים ואת האור הגנוז בכל פרט ופרט. היא מעניקה אושר לפרטים הרבים בהמון שינוי גווניהם. הבינה העליונה היא נותנת אור לפרטים, מאירה את הפרטים. וכשהפרטים מוארים יותר, אז רואים יותר את העומק שלהם, ואז דלה הבינה העליונה. ואז היא מאירה יותר את הפרטים, והם מאירים יותר עד שבסוף הכל מתאחד, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד או שמו אחד. אתן לכם דוגמה יפה. אתם פוגשים בן אדם. בהתחלה, השעון פה לא זז. אני מסתכל כל הזמן על השעון הזה. אני אסיים בדוגמה. אתם רואים בן אדם. בהתחלה, אתם רואים פרט אחד שלו. אתם כבר מכירים אותו? לא. אתם רואים עוד פרט. אתם מכירים אותו? לא. סיפרו לכם שהוא באדם טוב. אבל זה לא מתחבר לכם. כשאתם רואים הרבה מאוד פרטים, אז מתחבר לכם שהוא באדם טוב. עכשיו אתם רואים שהוא באדם טוב ורוצה להיטיב ועושה חסד, ואז אתם גם מבינים את המעשים שלו הרבה יותר טוב. כי אתם מבינים, הוא עשה את זה בשביל לעזור לאהוב, הוא עשה את זה בשביל לעזור לאהוב, ואז אתם רואים שהוא עושה הרבה, ואז אתם מגדילים שוב את הדמות השלמה שלו, שהוא עושה חסד והוא רוצה להיטיב, והוא באמת באדם עם המון שרוח. ואז שוב אתם רואים איך כל פרט מחושב וכל עניין הוא עושה צוער על הצד הטוב ביותר, ואתם עוד יותר מקדים את הדמות שלו וכן הלאה. ואצל הקדוש ברוך הוא זה אין סופי, אפשר להעמיק ולהרחיב ולהעמיק ולהרחיב, ואין לזה סוף. פשוט תמיד אפשר להתקדם, תמיד אפשר לראות יותר. שנזכה בעזרת השם לראות שהתפילות שלנו והמעשים שלנו יוצרים עולם הרבה יותר טוב, הרבה יותר מלא, הרבה יותר עשיר, ואז נוכל לראות את העולם היותר טוב ויותר עשיר, ולשמוח יותר במעשים שלנו ובתפילות שלנו, ולראות עולם עוד יותר טוב ויותר עשיר עד ברגע. יישר כוח, שנה טובה. תודה וחצי.